ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אחרי חיזורים, אחרי אשתי לא חיזרתי ככה, אחרי חיזורים, אחרי שכנועים, אחרי תכנונים, ולמרות כל היחסים הטובים שלנו, ולמרות כל הפרגונים ההדדיים, סוף סוף הצלחתי להביא לפה אותך, קובי חיון.
לירושלים, לא סתם.
תשמע, אתה, אל תספר לאנשים, אבל אתה גם עובד, נמצא בירושלים, ואני חושב שאתה, השם שלך רץ כבר בירושלים, כאליל עסקים, ואנחנו חברים כבר לא מעט שנים, והכרנו בקורס שאתה לימדת אותי, ונקשר בינינו קשר, ומאז משכת אותי לנטוורקינג, חוץ מזה ששמרנו על הקשר, והיום אני נמצא בקבוצה שאתה יושב ראש שלה, בעסקים עושים עסקים. אז קובי חיון.
לא סתם נמצא, אחד מעמודי היסוד.
מי, אתה, אני?
אתה.
סגן יושב ראש מינית אותי. אז קובי חיון, קודם כל זה מרגש אותי שאתה פה. ואני ממש שמח, ותודה רבה שבאת.
תודה, זה הדדי.
ואני בכלל מאושר עם הקשר שיש לנו, אני חושב שזה קשר מצוין, ואני אשמח ככה אם תספר לכל המאזינים ולצופים שרואים אותנו גם ביוטיוב, מי זה קובי חיון, למה אני כל כך מתרגש שהוא פה, ומזה נרוץ קדימה ונסביר מה בעצם איש כמוך עושה איתי פה.
טוב, אז קודם כל שלום לכל המאזינים. זה היה חיזור ארוך, אבל היה משתלם לשנינו, ובאמת חברות של הרבה מאוד שנים, וזה כיף להיות ביחד.
תודה
אז
רבה.
תודה על ההזדמנות. כששואלים אותי מי אני, אז אני תמיד מתחיל בגדלתי בשוק לוינסקי. לא סתם. אז אכן יליד תל אביב, וגדלתי באמת בשוק לוינסקי, וזה מאוד שינה לי ויצר לי את התפיסה שלי, גם על עסקים וגם על החיים, כי מי שלא יודע, אז בשוק, לאבי הייתה שם חנות, אז כל יום מתחיל מחדש, בדיוק בעולם העסקים, ולא משנה מה היה אתמול, היום אתה מתחיל מחדש, ולא משנה מה היה היום, מחר זה יום חדש.
מה הוא מחר שמה?
אבי הייתה לו חנות נעליים, ואני מגיל את כל, לא נעים לי להגיד, אבל את כל אימוני המחירות שלי, אני תרגלתי על החבר'ה שמה, ובאמת גדלתי המון שנים שם, והתפתחתי, הייתי קצין בצבא. הייתי בקבע הרבה מאוד שנים,
ופרשתי. בתפקידי מפתח, כן.
וזהו, והשתחררתי, הלכתי לקרח לאלון גל, לתות תקשורת ותוצאות, הכשרת מאמנים, מאמן עסקי. עשיתי שם כמה פרויקטים גדולים, בכללם פרויקט עבור גוגל. זהו, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני פורס כנפיים, והשתחררתי בפעם השנייה. והיום אני מלווה חברות וארגונים, בעיקר בתחום של ה-B2B, עוסק הרבה מאוד בלינקדין, בטח כבר, מי שיכנס לערוץ יוטיוב שלי יזהיר את הסדנאות.
אפילו אני עשיתי אצלך סדנת לינקדין.
סדנת לינקדין, וזהו, ומאוד מאוד ממוקד היום בחברות ובארגונים, ובעסקים שרוצים לגדול, זה בעיקר רוב העשייה שלי.
יפה, אתה יודע שאפרופו זה שעסקים שצריכים לגדול, אני חושב שאחד הדברים שהיה לך בפריבילגיה בדרך, זה שהיית בחיל אוויר.
ולמדתי שם את הסדר.
שמה, כן. אני חושב שאם יש חיל שלומדים ממנו לעשות בדק בית, לעשות צ'ק אחרי, לעשות את כל הבדיקות ולבדוק וכל דבר, לעשות תחקיר והכל, זה דבר מצוין. אז קובי, אתה יודע, זה לא סתם שאני מביא לפה יועץ עסקי, עוד ברמה שלך, ואתה יודע, היו כבר כמה יועצים עסקיים, ובכל פעם מה שחשוב לי שאנשים ילמדו, בגלל שהמילה עסק ועסקה, זה בא מאותו שורש, אם אנחנו יודעים להבין עסקים, אם אנחנו יודעים לחשוב על זה כעסק, ולא לחשוב שזה משהו שאנחנו עושים כלאחר יד, אז אנחנו מצליחים יותר, וחשוב לי שננתח, כן? איך אנחנו עושים את זה נכון? מה מניע אותנו להצליח ולעשות עסקאות נכונות?
אז אני אתחיל ממשהו שהוא צריך להבין אותו לפני שבכלל אנחנו ניגשים לנושא של עסקאות ומה מניע אנשים. וכשאנחנו באים, וזה נכון לעולם העסקים וזה נכון לעולם ההשקעות, כל אחד בסוף צריך לשאול את עצמו מה מניע אותו בחיים. מה הוא רוצה ליצור לעצמו? האם הוא רוצה עכשיו, לצורך השיחה עכשיו, לקנות את הנכס הזה? אז למה הוא רוצה לקנות את הנכס הזה? הרי אני לא רוצה לקנות את הנכס בגלל הדירה, נקרא לזה הבלוקים. בסדר? זה לא מעניין אף אחד. אז למה אני עושה את הפעולה הזאת? ומה אני קורא לזה? מה המטרה העליונה שלי, העני הרחוק שלי? שהוא חייב להיות משהו שהוא מאוד מאוד גדול. כי אם הוא לא משהו מספיק גדול, הוא לא יהיה לי דרייב. הוא לא ייצור לי את הדרייב. ברגע שאני מבין את זה, ואני מבין את הלמה אני עושה את מה שאני עושה, אז צריך פה להבין עוד משהו, שהלמה הזה הוא משהו רגשי. זאת אומרת שמה שיניע אותנו בדרך כלל, בכל דבר, גם בעסקים וגם בהשקעות, הוא משהו שהוא מניע רגשי. זה יכול להיות שאנחנו מחפשים את הביטחון הכלכלי שלנו. זה יכול להיות שאנחנו מחפשים יציבות כלכלית. הגיע אליי לפני כמה ימים איזה מישהי שהיא יזמית, שמה שהיא רוצה זה יציבות כלכלית. עכשיו, היא יזמית, כאילו, מה שנקרא, זה האימא של האי-וודאות, עולם היזמות, ומה שהיא רוצה להכניס לתוך החיים שלה, זה יציבות כלכלית. זאת אומרת שאנחנו צריכים פה לבנות איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד רגשי.
ושאנשים לא מבינים שזה דברים שאחד יוצר את השני. ובעסקים, עסקים זה משהו עם סיכון, זה...
נכון, ופה השאלה מה יוצר את מה. זאת אומרת, האם נקרא לזה ההצלחה הרגשית שלי, היא זאת שיוצרת את הפיזית, או זה שאם יהיה לי את הפיזית, אז אני אצור את ההצלחה הרגשית. כשרוב בני אדם, אגב, בטוחים שהם צריכים להשיג הרבה כסף. וזה לא בהכרח נכון.
אז מה זה כן? אתה יודע, אתה אומר פה משהו, אתה יודע, שאני אומר הרבה פעמים לאנשים שהם הולכים לקנות דירה למגורים, זה רגשי, ושהם הולכים לקנות דירה להשקעה, זה קוגניטיבי. ואתה עכשיו בא וזורק לי כאן איזה פצצה, אם אני משליך את זה. לאותה מחשבה של עסק, אתה אומר לי, רגע צחי, גם קנייה של דירה להשקעה, יש בה היבט רגשי.
לא רק שיש בה היבט רגשי, אני אחריף לך את הבעיה. לכאורה, זאת צריכה להיות עסקת אקסל. זאת אומרת, שאתה עכשיו תבוא אליי, תיתן לי דף אקסל, ותגיד לי, אלה הנתונים של הדירה, או הנכס, ואני אגיד לך, go, no, go. בפועל מה שקורה, כמה אנשים באו ושאלו אותך, תגיד, אני רוצה לראות את הדירה, אם היא מוצאת חן בעיניי. הרבה, נכון?
הרבה מאוד, הרוב.
אבל זה לא, מה, הם קונים נכס להשקעה, הם לא קונים נכס לגור בו. אז מה אתם בכלל מתעסקים בזה? זאת אומרת, אנחנו חושבים שדירה למגורים, יש ברגש, אגב, זה נכון. בסדר? אף אחד לא יגור בנכס שהוא לא אוהב. זה, אין בעיה עם זה. הבעיה מתחילה בדירה בהשקעה. אנשים, כשהם נכנסים לעסקת נדלן, זה אגב, זה בכל עסקה, בסדר? שהיא השקעה, לכאורה מה שצריך להניע אותם זה המספרים, העובדות, בפועל הם מגיעים למניעים רגשיים. וזה מה שמניע אותם, את רוב האנשים.
אז איזה מניע רגשי? בוא תיקח אותי. אתה יודע, אני, יש לי 33-35% מהלקוחות שאני מלווה בהשקעות, בהשקעות נדלן, לא באים לראות את הנכסים. הם מקבלים ממני את הנתונים, רואים את הסרטון על הדירה, שומעים את הנתונים היבשים של העסקה, מה זה אומר, מה הכל, אומרים, יאללה לאורך דין.
אלה המשקיעים שקונים הרבה. זאת אומרת, המשקיעים הקבועים.
לא דווקא. מפתיעים. כאלה שאומרים, אנחנו שמחנו עליך, אתה הבאת לנו את העסקה, זה בדיוק הקטע הזה.
עצור, מה זה לסמוך?
לסמוך זה רגש.
זה רגש. התערב פה רגש. אתה צודק, כי מה שקרה, שהחליף את הצורך ללכת, הרגשת הביטחון שאתה נתת להם, זה עדיין החלטה רגשית. הם עדיין ילכו בהחלטה רגשית.
אתה יודע שאתה משנה לי כאן.
בסדר?
אני חושב שהפודקאסט הזה הולך להפוך לי את כל ההסתכלות על דרך החיים.
תכף נדבר למה זה גם... זה ייתן לך עוד איזה משהו, נראה לי אפילו שיעזור לך קצת יותר למכור את שירותיך. כי אנשים כשהם באים, הם מחפשים משהו שהוא רגשי, הם מחפשים אצלך את הביטחון.
כן.
הם מחפשים אצלך את ההרגשה של...
זה אני יודע.
נכון? מצוין. מה זה? איזה רגש. מישהו יבוא וישאל, רגע, שנייה, למה אני מרגיש הרגשת ביטחון אצל צחי? הוא יוכל להגיד לי למה? הוא יוכל לבוא ולהגיד לי, רגע, שנייה, עשיתי פה טבלת עץ החלטה? התשובה היא לא, זה רגש. הוא מרגיש שהוא סומך עליך. והוא לא יודע להסביר. זה אגב, נפתח את זה לקוריוז, אז שאשתך באה ואומרת, אני מרגישה שאני לא אוהבת אותך. מה אתה יכול לעשות? כלום.
לא, זה עבוד.
זה עבוד מראש, כי היא מרגישה. בסדר? הכל עובד פה על רגשות. ואנשים שנכנסים לעסקת נדלן ובוחרים את איש המקצוע שילווה אותם, הבחירה באיש המקצוע גם היא רגשית. זאת אומרת, איך שאנחנו לא רוצים...
לא, שאלה, רגע, סליחה. אתה יודע שאם אני עכשיו, נגיד, אני מצפה שאנשים יבחרו בי, ואתה יודע, אחד הדרכים, והנה אנחנו בפודקאסט, וזה לא סוד, אתה יודע מה? זה לא סוד,
נכון,
הנה. אנחנו משדרים, אחד הדברים שהם התוצאה של הפודקאסט, הפודקאסט הזה מעבר לזה שאני אוהב לתת ידע, ואתה יודע את זה, אתה יודע נכון. את זה לפני זה. אחד הדברים, יש לו מטרה נוספת, זה ליצור לי קשר עם הלקוח, ליצור את האמון הראשוני.
ומה זה ליצור אמון? אליי.
עכשיו, האמון הזה
ליצור
נבנה...
אוקיי, מה זה
לא,
ליצור
ברור,
אמון?
ברור, אבל האמון הזה גם נבנה לא רק על רגש, עוד פעם, אלא אם כן תתקן אותי, לא רק על הרגש, מה, אני מרגיש שזה משהו שאני לא יודע להסביר, אני רואה איך הוא מנתח את העסקאות, אני רואה איך הוא מדבר, אני רואה איך הוא מקשיב, אני שומע איך הוא מבין בנדלן.
ואז נוצרת בתוכי הרגשה של...
הבנתי.
זאת אומרת שכל הפעולות שבני אדם עושים בחיים בסוף, מתורגמים לרגש. הם לא פרה שמסתכלת ואומרת, אני רוצה או לא רוצה את האוכל הזה כי אני צריכה לחיות. הם אוכלים את הסטייק, נניח, לצורך העניין, אני מפחד להגיד סטייק היום בשידור, עם כל הטבעונים שקופצים. אני אוכל את האוכל הזה כי הוא נראה לי טעים. הוא טעים לי, הוא יפה לי, הוא מעורר בי, כבר הגיעו לתשוקה, שמים פרחים באוכל, כדי שהוא יהיה יפה. העין אוכלת יותר מאשר הזה. זאת אומרת, אנחנו מתרגרים את הכל. עכשיו, זה מאוד משמעותי, בעיקר אגב, לכאלה שקונים נכסים, כי מכיוון, אם הם מגיעים מהקטע של הרגש, זה אומר שכדי לעשות עסקה טובה, הם חייבים למצוא מישהו מנותק מהרגש. זאת אומרת, הם...
השאלה, אתה יודע מה, השאלה...
אני כאילו קצת מרים לך להנחתה. רוב בני האדם...
אז אני חייב להתוודות. אני חייב להתוודות. עכשיו שאתה אומר את זה, שאני נכנס לנכס, אני גם הרגש איכשהו עובד אצלי.
לא, כי זה לא שלך.
לא, לא, אבל איכשהו הרגש עובד, זה שאלה מה תופס אותי.
לא, כי פה יש נתק.
אני מסתכל על הנכס מבחינת הנתונים שלו.
נכון, אתה מנותק מהרגש.
אני מסתכל עליו על הנתונים והכל, אבל... לא, אתה צודק, אז אני רואה את זה בעצם נקי.
נכון, בדיוק.
אז רגע, אז תיקח אותי רגע לצד אחד. עכשיו שומעים אותנו אנשים שרוצים להבין, אוקיי, אז איך אנחנו מתנתקים מהרגש ואיך אנחנו עושים עסקה נכונה?
הם לא מסוגלים. אדם לעצמו לא מסוגל להתנתק מהרגש, או מעטים, אני אתקן, מעטים האנשים שמסוגלים לנתק את הרגש מההחלטות שלהם. אלא אם כן, הם לא חלק מהעסקה, או חלק מההחלטה. אני אתן דוגמה, בסדר? האם מנתח מוח מסוגל לנתח מישהו שהוא אוהב?
לא.
למה לא?
זה שיש לו בפנים רגש.
כי יש פה רגש. זאת אומרת, הוא צריך לקחת מנתח, אבל כשהוא מנתח מישהו אחר, אין לו בעיה, נכון?
כן.
כי הוא לא חלק מהעניין, אין פה אמוציות, אין פה חיבור של רגש. אותו דבר בעסקה. אם אתה באמת רוצה לעשות עסקה ולחשוב עליה בצורה נכונה ולקבל החלטות בצורה נכונה, אתה חייב להיות מנותק מהעסקה, כי אני מדבר על עסקאות השקעה, בסדר? לא לרכישת נכס למגורים. למגורים תהיה חלק
מה... מגורים זה...
זה עולם אחר.
פרופר רגש.
נכון, זה נטו רגש. שם אגב אנשים עלולים, כאילו יעשו לפעמים עסקה פחות טובה מבחינת הנתונים.
עוד פעם, בגלל שאין קשר...
כי אין קשר, זה נטו רגש.
אין קשר בין כלכלה... לרגש, כמובן יש את המגבלה של הסכומים, כן?
ברור,
אבל... אתה יודע, הייתה תקופה ששאלו קבלנים מאוד עשירים ומאוד מצליחים, שקנו וילות בכל מיני קיסריה וכאלה, למה הם עשו את זה? ואמרו, זה לא קשור, אנחנו יכולים להיות אנשי עסקים, לקנות הקרקעות.
נכון.
אגב, אני מזכיר... לקרוא את כל העולם, אבל שם עשינו מה שהאישה אמרה.
אני מזכיר לאנשים שהפקולטה לכלכלה יושבת במדעי החברה, באוניברסיטה. היא לא יושבת בפקולטה למדעים מדויקים. כלכלה זה מדעי החברה, זה מדבר על פסיכולוגיה של האנשים. זה יותר קרוב לפסיכולוגיה מאשר למתמטיקה. למרות שאתה רואה שם המספרים. עכשיו, מה
קורה? אגב, אנשי עסקים טובים, זה פילוסופים ואנשים שמתעסקים בעולם הרוחני.
כי הם מבינים...
כך למשל את אראל מרגלית.
למה? נכון. הם אנשים שמתעסקים.
הוא דוקטור לפילוסופיה.
אגב, גם אני הרי מתקשר קבלי, אז החיבור הזה לעולם הרוחני... זה, הוא מאוד עוזר לי בקבלת ההחלטות.
אני אבל חייב לשאול אותך שאלה.
נראה לי הרגתי אותך עם הרעיון הזה.
לא, הכל בסדר גמור, להפך. אני, אני פורח בפודקאסט הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו מקשיב לנו פלוני. הוא אומר, רגע, אני אכין גיליון אקסל, אני שמעתי את קובי, אני אכין גיליון אקסל, באקסל הזה, זה לא חייב להיות גיליון אקסל, זה יכול להיות טבלה.
טבלת קבלת החלטות.
טבלת קבלת החלטות. אני ארשום, הדירה צריכה להיות כיוונים כאלה וכאלה, כאלה וכאלה, כאלה וכאלה. הדירה צריכה להיות בקומה מסוימת, לאור הנתונים של החקר שוק, הדירה צריכה להיות גודל מסוים, הדירה, כל מיני נתונים, יבוא, יעשה 5, 6, 10 ויים, ויקנה. האם זה יכול להיות הפתרון של האדם לרגש?
התשובה היא, ברמת העיקרון, כן, בתנאי אחד. אם את הרשימה הוא יעשה, כשאין נכס על השולחן. זאת אומרת, אם הוא יעשה את הרשימה הזאת, כשאין לו נכס שהוא רואה, זאת אומרת, היא נקייה לגמרי, יש מצב שהוא יגיע לטבלה טובה.
זאת אומרת
שאם הוא יבוא מראש, בסדר? ויגיד, אני רוצה דירה כזאת, 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 ואז, כשהוא אין לו דירה באופק, הוא לא חושב על דירה ספציפית, הוא עושה טבלה, ואז הוא בא עם הטבלה הזאת בצורה קרה, ומשווה את הדירה שהוא הגיע, כן, לא, כן, לא, אם הוא ייקח את זה כמו מחשב, כמו אלגוריתם של מחשב, אז הוא ניתק את הרגש. השאלה תראה לי כמה אנשים מסוגלים לעשות את זה.
אז יפה, אז בקורס המתקדם שעכשיו אני הולך לפתוח בימים הקרובים, בעצם אני נותן לאנשים את כל הכלים, את כל הכלים לנתונים שהם צריכים לעמוד בעסקה. הדבר היחידי שאני לוקח עכשיו מהשיחה שלנו, זה לבנות את הטבלה, כמו שיש לי צ'קליסט, אתה יודע שיש לי לרכישת דירה, עשיתי צ'קליסט, מה צריכים לעשות כדי לא לשכוח דברים, לעשות סוג של טבלה, להגיד, אלה הנתונים, בוא נראה איך הם עובדים, בוא נראה איך הם עובדים, אפילו אתה יודע, אני אקח את זה ליותר גדול, נעשה את זה באחוזים, כמה אנחנו חושבים.
נכון, משקלים והכל.
באחוזים זה תופס, למשל, לכל דירה, יכול להיות שהקומה תהיה פחות טובה, אבל הכיוון יהיה יותר טוב. ולעשות את זה, לבנות את הממוצע, באיזה מצב אני קונה אותה, ולנתק את הרגש. השאלה קובי,
אם בן אדם מסוגל לעשות.
אם בן אדם מסוגל עכשיו להיכנס לדירה, ואתה יודע, אחד הדברים שאנחנו רואים, זה שאנשים נכנסים לדגיד לדירה שבורה, לא אלה שמתורגלים כמוני, שלי זה הרגש עובד שם, אני רואה דירה שבורה, אני רוטט, אלא רואים, נכנסים לאותה דירה, דירה שבורה, ונכנסים לאותה דירה שקצת סידרו אותה, קצת יש בה ספות, קצת יש לה ריח של אוכל והכל, ואפילו שהדירה מסודרת תעלה יותר, הם יקנו אותה למרות שהדירה השנייה יותר טובה.
נכון, כי ברגע האמת, הרגע שלהם יחזור. אני אתן דוגמה, בסדר? אם עכשיו הם ייכנסו לדירה, נגיד, שגרים בה אנשים, ובדיוק שמו בעוגת פאי תפוחים בתנור, ששמה ריח מדהים, בסדר? על כל הבית, התעורר אצלהם רגש המשפחה, המשפחתיות והחום והאהבה, זה יתה את השיקול שלהם.
דרך אגב, זה אחת השיטות שלנו במחירת נכון, נכסים.
נכון, לשים מוגג.
לשים סיר, לא רק הוגג.
סיר מרק.
לשים סיר וכן. כזה של משהו מהביל כזה.
נכון, וזה עובד על הרגש, בסדר? נקרא לזה האזור במוח שאחראי עכשיו על הרגש של החמימות, משפחה, אהבה וכן הלאה, ואז הבן אדם יהיה לו אפקט הילה, שיתה אותו בקבלת ההחלטה שלו. אתה לצורך העניין, כמי שנכנס שהוא מנותק מזה, הרגש הזה לא יפעל עליך. ואז אתה תוכל לבוא ולהגיד, האהבה לא עיוורת, נו פה הקיר הזה עקום, זה לא בסדר וכן הלאה. ובאמת להעריך את הנכס בצורה הנכונה. זאת אומרת, יש פה שתי הטיות. הטיה הראשונה זה בקריטריונים, והטיה השנייה זה בהתאמת המציאות אל הקריטריונים. מי שמעורב, יהיה לו אפקט הילה. כלומר, אם לדוגמה משהו מצא חן בעיניו, השכונה מצא חן בעיניו, פתאום כל הדירות בשכונה הזאת יראו לו טוב. כי זה ישפיע על הציונון, על הציונים שהוא נותן. ולכן צריך מישהו חיצוני שיעשה את זה, זה יכול להיות מתווך, או עדיף מישהו כמוך, שהוא יועץ משקיעים, שהוא גם יודע לתת תמונה יותר רחבה. ולא רק על הנכס הספציפי וכן הלאה.
אני חושב שאחד הדברים החשובים במקרה הזה, ואני גם נוהג ואני מלמד את זה בקורס קובי, זה לנטרל את כל הרעשים מסביב. זאת אומרת, אחד הדברים שמנסים לגרום לנו לחזק את הרגשות ולעשות את הכל, וגם מנסים לעשות את המניפולציות האלה עליי, זה מתווכים שאני נכנס ומספרים לי מה יסס ועוטפים אותי.
כן, נכון, ברור.
אני אומר להם, תעמדו, עכשיו תעמדו בצד, תחכו, ותנו לי לעשות את הסיבובים שלי לבד, תנו לי לבדוק לבד, אני לבד, ואני אעשה, אני רוצה לראות את מה שאני צריך לראות, אבל אני רוצה, אתה יודע...
ואתה מנותק, אתה מסוגל לעשות את זה. הקונה, אם המשקיע עכשיו ייכנס לבד, הוא לא יעשה את זה. הוא גם, אתה יודע משהו, אפילו לא ידע שהוא צריך לעשות את זה.
אני רק מזכיר לך שעוד דבר שאני עושה, זה, וזה עוד פעם, זה דבר שבניתי לעצמי בדרך, אני מסתכל גם על הדירה בעיניים של זה שאני קונה את הדירה עבורו. יש הבדל אם אני קונה דירה לעצמי, לבין אם אני קונה דירה למישהו אחר, בגלל שאני צריך ללמוד, אתה יודע, אחד הדברים שאני לומד, ואני גם דרך אגב הולך ללמד את זה בקורס, בקורס מלווה משקיעים, אני לומד מה מגיבים האנשים על כל דבר.
אני קורא לזה לחשוב כמו הוגיה.
תסביר.
באחד הפרקים של מאסטר שף, כבר באחת העונות הישנות, היה שם איזה בחור, גבר, שכל מה שהוא ידע לעשות זה לקחת עכשיו גושי בשר ולחתוך אותם לקוביות גדולות. בסדר? זה מה שהוא היה עושה. הוא היה יודע, מה שנקרא, לקחת בשר, לחתוך אותו לארבע, חמש כזה, לבשל אותו כגושים גדולים. עכשיו הוא היה די טוב, בעובדה הוא הגיע כמעט עד הסוף. ממש ברבע הגמר הייתה להם משימה לקחת הוגיה, קופסה קטנה ולמלא אותה בהוגיות מיוחדות. עכשיו אני רואה את הסדרה הזאת, אני חובב אוכל, אז אני גם רואה מאסטר שף, ואז אני אומר לאשתי באותו יום, אין מצב שעובר. הוא כל מה שהוא יודע זה לקחת בשר, לחתוך אותו לארבע, אין מצב שהוא עושה הוגיות. הפרק רץ, לא רק שהוא הצליח, הוא זכה מקום ראשון, כמנה הכי טובה.
איך זה?
עכשיו, הם מגישים את המנות, חיים כהן לא יכול להתאפק, והוא אומר לו, תקשיב, תסביר לי, אתה כל מה שאתה יודע זה לקחת בשר, לחתוך אותו לארבע, איך עשית הוגיות כאלה מופלאות? הוא הסתכל עליו, והוא אמר לו, תקשיב טוב, אני הבנתי שאם אני עכשיו ממשיך כמו שאני רגיל, אני נכשל פה היום. ואז אמרתי לעצמי, תחשוב כמו הוגיה. תחשוב איך ההוגיה רוצה להרגיש בתוך וואו. הקופסה. מה היא רוצה? מה היא רוצה להרגיש כשיאכלו אותה? וברגע שאני הצלחתי, הוא אומר, ברגע שהצלחתי לחשוב כמו הוגיה, עשיתי את ההוגיות המופלאות האלה. היכולת הזאת שלו,
איזה משפט,
להפוך את עצמו ולחשוב כמו הוגיה, הפכה לו את כל היכולת שלו לבשל. והוא פשוט עשה שם דברים פרלינים כאלה מדהימים ומדויקים וחבל על הזמן. התעלפו. עכשיו זה היה כאילו, זה היה כזאת הצבעה עיוורת, לא ידעו מי עשה את זה, אף אחד מהשופטים לא זהה שזהו. לא האמין שזהו. ואחרי זה, כשהם עומדים ואומרים מי עשה מה, חיים כהן אומר לו, לא יכול להיות שזה אתה, אז תסביר איך אתה, ואז הוא אומר לו את זה. אז לחשוב כמו הוגיה, והיכולת שלנו, כבעלי מקצוע, להפוך צד ולחשוב, לדוגמה, אם אני משווק כמו הקונה שלי, הלקוח שלי, המתעניין, אם אני עכשיו יועץ עסקי, אז כמו בעל העסק, אם אני מלווה משקיעים כמו האיש שרוצה להשקיע, זה לחשוב כמו הוגיה, זה להפוך את הצד. בדרך כלל, אגב, האוטומט שלנו זה לדבר על עצמנו. בדרך כלל, האוטומט שלנו זה לחשוב דרכנו. אני, כלומר, נגיד, רוב היועצים העסקיים שואלים אותם, תגידו, מה אתם עושים? אז הם אומרים, אנחנו מלווים עסקים. אנחנו יועצים עסקיים. יש לנו שירות כזה וכזה וכזה. זה לא לחשוב כמו הוגיה, כי אתה בא מהצד שלך אליך. אם אתה רוצה היום באמת שצחי יבין למה חשוב לו לקחת אותי, אז אני צריך להבין מה מציק לצחי ולהגיד לו, אוקיי, אני יודע לקחת את העסק שלך ולהגדיל לו את המחירות. אני יודע...
אתה מדבר לגעת הפוך. בכאב.
זה לא, אני לא אוהב את הביטוי לגעת בכאב, זה לגעת בצורך.
או בצורך.
בצורך, אני לא אוהב את הביטוי כאב לא פשוט. לא אני לא מחריב לאנשים בדרך.
אוקיי.
בכל לא, זאת, אני מנסה להיות
עדין. אתה פותר את הכאב.
אני פותר להם את הבעיה. אני נותן להם את מענה לצורך שלהם.
נכון.
בסדר? וזה לחשוב הפוך מהם. ולכן כשאני בא לבן אדם, השיחות מחירה שלי מתחילות מ, אוקיי, בוא תספר לי מה אתה רוצה שיקרה בעסק שלך.
זה בדיוק מה שקורה אצלי דרך אגב, שאני מראיין או שאני יושב בייעוצים שלי ואני לא מתחיל שום ליווי בלי ייעוץ, אני שומע את הבן אדם, לפעמים אני זה שמגדיר לו איפה הבעיה שלו, איפה הצורך שלו.
כן, כי הרבה אנשים לא יודעים להגדיר במילים את הצורך, אבל זה מחייב אותנו להבין את התמונה הכוללת של האדם. הראיתי לך לפני שהתחלנו להקליט הצעת מחיר שהוצאתי למשפחה, אז אני התחלתי בכלל מהתא המשפחתי, וזה תהליך ליווי עסקי. אבל אני חייב לשים את התמונה הכוללת, אני חייב להבין לאן הם רוצים להגיע, ואז לבוא ולהגיד להם, אוקיי, מה אני יודע לעזור לכם כדי להגיע. אותו דבר פה, כשאתה מגיע ורוצה עכשיו לקחת אנשים להשקעה, אתה חייב להבין למה הם רוצים את הדבר הזה, מה מניע אותם. וברגע שאתה מדבר מתוך מה שמניע אותם, אתה תדע לעשות להם את ההשקעה הטובה ביותר, ואתה תדע גם לתת להם את המענה הנכון ביותר. זה אגב ההבדל לדעתי, כמו שאני מכיר אותך, ההבדל בינך לבין מתווך. כי מתווך, כל מה שמעניין אותו, ויסלחו לי המתווכים, הרבה פעמים זה בסוף, זאת הדירה, הוא יעשה...
זה מה שיש לו במלאי.
זה מה שיש לו במלאי, אז הוא ינסה לעשות ימינה-שמאלה כדי להתאים את זה. בסדר? סוג של בסדר, אז זה קצת לוחץ פה. ומלווה משקיעים, ואני גם מכיר אותך כאיש מאוד מאוד אמין וישר, הוא, מה שמעניין אותו זה למצוא את ההתאמה המלאה. ואז להגיע אחורה. זאת אומרת, אני קודם כל מבין מה המשקיע צריך, ועכשיו אני מחפש מה מתאים לו, מתוך הרבה יותר, ולא מתוך מה שיש לי על המדף. כי אין לך על המדף.
אני חייב להתקדם איתך, קובי, בגלל שאתה יודע, אחד הדברים שהם גם רגש, זה שאנחנו פוגשים את הלקוחות, ובייחוד את הלקוחות הפרטיים, זה מערכת פחדים שיש להם.
וואו.
ואנחנו יודעים שיש הרבה דברים שמלחיצים את האנשים, אתה יודע, בייחוד שאנחנו מתעסקים עם אנשים שזה לא, הם לא אנשי עסקים, אתה יודע, הרבה מאוד שרוכשים נכסים, זה שכירים, זה אנשים, זה אנשי משפחה.
זה גם פעם ראשונה שלהם, הרבה מהם.
ויש מערכות פחדים שמאוד מטרידות. על מה אנחנו מדברים ומה זה כולל, ואיך אנחנו מתגברים על הדברים האלה?
קודם כל, פחד זה משהו נורא מעניין. כי 90% מהפחדים שיש לנו, הם חרטה. הם מדומים. הם לא באמת.
תסביר.
אתן לך, אתה פוחד מנחשים?
כן.
מתי בפעם האחרונה פגשת נחש אחד על אחד מאיים על חייך?
אף פעם.
אז מה אתה מפחד?
שאני אפגוש אותו.
איך אתה יודע? אבל זה לא יקרה. אבל אתה עדיין מפחד מנחש.
כן.
זה פחד מדומה. כי זה משהו שלא יקרה.
לא, אתה, אני לא כל היום הולך ורועד מנחש.
אז אני אדבר, הרבה מאוד אנשים אומרים שהם מפחדים שלא יהיה להם אוכל. הם עובדים כי הם רוצים, שהם מפחדים במהלך העבודה, שלא יהיה להם אוכל. רוב האנשים שאני מכיר, בסדר? שהם נעים עם הפחד הזה, הם, ברוך השם, לא יגיעו לסיטואציה שלא יהיה להם אוכל. זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, שפחדים הם בדרך כלל מדומים, הם לא באמת קיימים. עכשיו, השאלה למה קיימים הפחדים? למה הם, מה הם עושים לנו? הרי ברור שאם יש לנו איזשהו הרגל, הוא משרת לנו איזה משהו. ופה צריך להסתכל, ואני קצרה עירייה, אנחנו יכולים לדעתי לעשות עכשיו פודקאסט
לא,
של...
לא, לא, אני רוצה לדבר איתך על החלטות, אז בואו...
אז
בוא...
אני אומר, אני אגיד פה משהו ש... אחרי זה שאנשים יעשו גוגל על התיאוריה הזאת, יש תיאוריה שנקראת ארבעת המוחות, שלמעשה מדברת על ההתפתחות האבונוציונית של הפחדים, של המוח, וצריך לזכור דבר אחד, וזה משהו שמניע הרבה מאוד אנשים, זה שהמוח, בניגוד למה שחושבים, הוא לא התפתח עם האבולוציה, אלא נוצרו כמה מוחות. זאת הבסיס של התיאוריה הזאת. המוח הראשון שנוצר, זה המוח הקדמון. הוא נוצר בתקופה שהאדם הקדמון היה נרדף, רצו אחריו דובים ועריות ברחוב,
לא ברחוב,
כאילו רצו אחריו,
ביער.
ורצו לטרוף אותו. מה המוח הזה מעניין אותו?
הישרדות.
הישרדות, הישרדות. וזה מה שהוא עסוק, הוא עסוק בהישרדות. מבחינתו יש עריות שרודפות. הוא לא התפתח, הוא נשאר אותו דבר. אני קופץ, לא משנה עכשיו כל המוחות שקיימים. המוח האחרון זה המוח של ההגשמה העצמית. הוא העליון, הוא אגב, הוא נמצא פה במצח. הוא המוח שלוקח אותנו כלפי מעלה, להעצמה והגשמה עצמית והתפתחות וכן הלאה, מודעות גבוהה וכן הלאה. עכשיו, איפה הבעיה? איזה מוח לדעתך שולטת באדם? שולט באדם. האם זה של ההגשמה או זה של הקדמון?
הקדמון.
הקדמון שולט. מכיוון שהוא הראשון, הוא שולט בנו. זאת אומרת שמה ששולט באדם...
שולט בנו הפחד.
מה ששולט בנו ברוב המקרים, ברוב בני האדם, זה הרצון להישרוד.
כן.
בסדר? המוח הזה הוא המשתלט עלינו. זאת אומרת, מה שמניע אותנו בדרך כלל זה הרצון לשרוד. מפה יש לנו את התולדה של הפחד מכישלון. זה המשמעות של פחד מכישלון, שמה שמניע אותנו זה הרצון לא ליפול, במקום לנצח, לא להפסיד. ואז מפה אנחנו גם מקבלים, נדבר אחרי זה גם על קבלת החלטות, זה בדרך כלל מה שמניע אותנו בקבלת החלטות. ומפה נולדים כל הפחדים שלנו. כי מה קורה לפחד? המוח הקדמון אומר, למה לי עכשיו לצאת לרחוב? יש פה עריות ודובים. כאילו, אני מסתובב עכשיו בירושלים, יש פה עריות ודובים. אמנם הסמל של ירושלים זה אריה, אבל לא לזה הוא התכוון. ואז הוא מעדיף לא לרדת לרחוב, כדי שלא יטרפו אותו. כן. ואם ניקח את זה לעולם שלנו, אז הוא יעדיף לא לעשות עסקה, כדי לא ליפול בה. זאת תהיה הדיפולט. ואז אם אנחנו רוצים עכשיו להתקדם...
זאת אומרת שהוא גם מנתח את העסקה, זאת אומרת...
דרך ההישרדות.
דרך כל הבעיות שיכולות להיות, בתך אני אטפל בזה ואיך
בדיוק,
אני אעשה את זה.
בדיוק, כן, כן.
הוא מחפש
כן.
את כל הדברים שיכולים להיות כשלים בעסקה.
בדיוק, נכון. המוח שלנו יחשוב דרך הכשלים. הוא לא יחשוב דרך הניצחון וההזדמנות, אלא דרך הכישלונות שיכולים להיות. 90% מהם לא יקרו. זאת אומרת, הסבירות לזה שהם יקרו היא נמוכה מאוד, אבל עדיין הוא ינתח אותם. והוא יתייחס אליהם, והוא לא ירצה שהם יקרו. ואז אנחנו הולכים לעסקה דרך אנשים, אני בטוח שאתה גם פוגש אותם, שהם שואלים אותך, אוקיי, what's the catch? איפה הבעיה בעסקה הזאת? למה אתם
ברור,
לא רואים את ההזדמנות?
זה תמיד עולה.
למה? כי המוח הקדמון שלהם זורק את זה. איפה אני איפול?
אחת השאלות שאנשים שואלים את המוכר, אז למה אתה מוכר?
נכון.
למה אתה מוותר על הנכס הטוב הזה? זה לא צריך לעניין אותם.
נכון, כי בסדר, יש לך את השיקולים שלך. למוכר יש את השיקולים שלו, אבל הם רואים את זה דרך הלא. דרך אני אעשה מהלכים...
זאת אומרת שאתה אומר לאנשים, בואו תנתחו את זה, מה אתם הולכים לקבל.
מה אתם הולכים להרוויח.
מה אתם הולכים להרוויח. אם אתם... לא, אבל צריך לדעת, אתה יודע, חלק מהפתרון של פחדים, למשל, איך נטפל ואיך נעשה, תשמע, זה בכל זאת, בן אדם יושב בירושלים ויש לו נכס בחיפה, והוא צריך אינסטלטור, הוא צריך לקבל כלים, צריך לקבל כלים כדי שידעו גם לדמוע את הדברים האלה.
אז פה צריך, הדרך להתמודד עם פחדים מדומים למיניהם, היא לפרק את זה לעובדות. זאת אומרת, הרי פחד, הוא יושב באזור של רגש, הוא דומה לרגש, הוא דעה.
הוא סוג של רגש.
הוא סוג של רגש, הוא דעה וכן הלאה. ואז אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נפרק את זה לעובדות. אוקיי, בסדר, אתה נמצא בחיפה, ויש לך בעיה של אינסטלציה. ברמת העובדות, מה הפתרון? טלפון של איזה מישהו בחיפה שיודע לתקן.
כן, ואפילו אם אין אותו, לקחת אותו מאחד האתרים.
מאחד האתרים וכן הלאה. זאת אומרת, שאני יורד לרמת העובדות, אני בדרך כלל מגלה שלרוב הדברים יש פתרונות.
אבא שלי לימד אותי שכל פתרון שיש לו תשובה בכסף, שאפשר לקנות את הפתרון, זה מקומות שהפתרון הוא קל.
נכון, בדרך כלל זה ככה. אני אומר, אז אנחנו יכולים. זאת אומרת, כל ההתמודדות עם פחדים ודברים כאלה, זה תמיד להעביר אותם למישור של העובדות. זה עובד, אגב, מצוין עם ילדים. ילד בא ואומר, אני לא טוב במתמטיקה. אתה אומר לו, שנייה, רגע, בוא נתחיל לפרק את זה. מה אתה לומד היום? אני לומד שברים. אוקיי, בוא ניקח את הספר. בוא נעבור על הנושאים, ובוא נראה מה אתה יודע ומה אתה לא יודע. ואז לאט לאט, כשאני מפרק את זה, אני אגיע למה שהוא לא יודע, ואותו אני אלמד.
אבל אתה תלך איתו קודם למשהו שהוא יודע, כדי לקחת אותו בשלב...
אני אתחיל לפרק את זה, ואז אני אבוא ואגיד לו, אוקיי, הבנו, את זה אתה יודע, בוא נשים את זה בצד. לא צריך להתעסק עם זה, זה אתה לא יודע, בוא נשים את זה בצד. אותו דבר בעסקה. יגידו לך עכשיו, סוג של אי-וודאות, הרי זה סוג של פחד. יבואו אליי עכשיו אנשים, יגידו לי באי ודאות, אני אגיד לה, אוקיי, בואו נראה, בואו ננסה להבין מה ודאי ומה לא ודאי. מה תהיה הריבית בתקופה הקרובה? ברמת סבירות מאוד גבוהה שהיא תעלה. בסדר? לא צריך להיות נביא וכלכלן גדול להבין שזה הכיוון.
כן.
בסדר? אז הורדת מעצמך מה יקרה למשכנתאות, סביר מאוד להניח שמשכנתאות בתקופה הקרובה גם תעלנה.
ברור.
סביר, נכון?
כן.
אתה מומחה יותר ממני. זאת אומרת, לקחתי עכשיו משהו שהוא אי-וודאות, כי הוא שואל אותי מה יקרה עם הריבית, הפכתי את זה לעובדה ולמשהו ברור. זה עכשיו יכול להיות חלק מקבלת ההחלטות. ואנחנו יכולים לדבר על זה, על מה המשמעות ומה ההשפעה. וככל שאני אעשה את זה, אני הופך את הפחדים לדברים קמיתים, למשהו שהבן אדם יודע למדוד אותו. ברגע שהוא יודע למדוד אותו, אני יכול לקחת אותו למישור כאיש מקצוע של קבלת ההחלטה. כן, יפרק לו את זה.
כאן, אתה יודע, שאנחנו כבר מדברים על קבלת ההחלטה, אחד הדברים שאני נתקל בהם, זה שאתה מביא את כל הנתונים לבן אדם, והוא מתעכב. הוא, תן לי לחשוב, תן לי לבדוק, תן לי... איפה אנחנו
יודעים? אתה יודע, אנשים שבאים אליי בעסקאות ואומרים לי כזה דבר, אז אני אומר לו, על מה אתה צריך לחשוב? אומר לי, לא, אני צריך לחשוב, אני צריך לישון על זה לילה. אני אומר לו, טוב, תישן על זה לילה. מה יקרה בלילה? יבוא אליהו נביא בשלוש לפנות בוקר, וייתן לך איזה הערה. בוא, אנחנו פה, בוא נתחיל לנתח. אין שום היגיון הרי בלדחות החלטות. עכשיו, אני גם אסביר למה אין היגיון בלדחות החלטות. בוא נניח שאני צריך לבחור בין A ל-B. בסדר? מה המחיר של... אני בוחר ב-A. יש לי או A או B, הם מוצאים זה את זה. זאת אומרת, זה או A או B. בחרתי ב-A, מה המחיר שלו?
הפסדתי את B.
מאוד פשוט, נכון? מה המחיר של B?
ולהפך.
מה המחיר של B? A, נכון? כן. מצוין. נניח שבסוף בחרתי ב-A. פניתי שמאלה, ל-A. מה היה קורה? פניתי, התחלתי ללכת בדרך הזאת, קניתי את הנכס הזה, הספציפי. מה היה קורה אם הייתי הולך ל-B?
או שלא היה אותו, או שהייתי מפספס את
זה. לא, אבל אתה לא יודע, אתה לא יודע. זאת אומרת, אם פנית ל-A, אתה לא יודע מה היה קורה לך אם היית פונה ל-B. נכון?
ברור.
בסדר, אז מזכיר אגב את הסיפור, אתה, נו, נשיא ארצות הברית, נו, אובמה, הולך עם מישל במסעדה. אז הם נכנסים למסעדה, פיצריה כזאת, איך שהם נכנסים, הבעל המסעדה מתנפל על מישל, אוי מישל, מחבק אותה, מחבק אותה, מחבק אותה, וזה, אובמה לא מבין מה זה. יושבים, אוכלים, ואז הוא אומר, תגיד, מי זה? הוא אומר, אתה לא יודע, בגיל 18 יצאתי איתו. וואו, תראי מה איזה כיף לך, התחתנתי איתי, היית אשתו של נשיא ארצות הברית, וזה, איזה מזל שלא התחתנתי איתו. אז הוא אומר, לא, 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 אל תיתה. אם הייתי מתחתנת איתו, הוא היה נשיא ארצות הברית. זה קצת לאמריקאים שבינינו, אבל עכשיו אני חוזר. זאת אומרת, הקטע של ההחלטות הם שברגע שאנחנו הולכים לכיוון מסוים, אנחנו לא יודעים מה הפסדנו. זאת אומרת, בניגוד למחשבות שלנו, שאנחנו כשאנחנו לוקחים החלטות, הכל ברור לנו ואנחנו יודעים מה המחירים וכן הלאה, במילים פשוטות, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה בפודקאסט, הכל חרטה. הכל חרטה, אף אחד לא יודע פה כלום. קניתי גריל, אמרו לי אחריות ל-50 שנה, אמרתי רק תחתמו שאני חי 50 שנה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שנקודת ההחלטה, כי אם אני נמצא בנקודה מסוימת, קח את כל הנתונים שאתה יכול לדעת באותה נקודת זמן, ותבחר, ותחליט. עשו על זה גם מחקר ב...
רגע, לא, לא, אני, חשוב לי להבין. אני עכשיו צריך להחליט.
בין שתי דירות.
בין שתי דירות. אתה יודע מה? הגיע לי, אתה יודע מה? לא שתי דירות. בוא נלך על משהו יותר קשה. הלכתי וראיתי את הדירה הראשונה. הרי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל 95% מהלקוחות שאני קונה להם דירות, קונים את הדירה היחידה והראשונה שהם רואים.
נכון.
אבל פה...
תכף נסביר לך גם למה.
אמרת רגש. עכשיו, אני אומר, אתה עכשיו הלכת לבד לעשות את זה. כן? ואתה צריך להחליט, הדירה הראשונה, אתה תקנה אותה. אתה יודע מה? זה גם קורה לנו שמגיע לקוח ראשון ומציע לנו הצעת מחיר על נכס שאנחנו רוצים לבחור. נכון. נותן לנו הצעה, אנחנו אומרים, לא... אם הוא נתן לנו ככה, לא, בוא
אגב,
נחכה.
אגב, רוב המתווכים יגידו לך שההצעה הראשונה שמגיעה היא הכי טובה.
והם צודקים.
והם צודקים. ואני אסביר גם
אז
למה.
אז איך אנחנו יודעים לקחת את ההחלטה? מה,
פה...
איך אנחנו מתכוננים להחלטה
אז
כזאת?
אז פה יש כמה דברים שאני צריך להתכונן. קודם כל, דיברנו קודם על הקטע של לא לעשות, לא להגדיר את הקריטריונים, אני קורא לזה שהכסף על השולחן. זאת אומרת, לא לשבת עכשיו בתוך הדירה ולראות אם היא מתאימה לי או לא, אלא לבוא מראש עם הצ'קליסט מה אני מחפש. זה הדבר הראשון. והדבר השני, והוא החשוב, זה להבין שאני חייב לקחת את מקסימום הנתונים שיש לי ברגע ההחלטה, ולהחליט. על בסיס מה שיש לי, לא לחכות למשהו שיהיה אחרי זה, אם הוא יגיע או לא יגיע. זה בדיוק כמו כל אלה שלא קונים לפטופ, כי מחר ישדרגו ויקנו יותר חדש, והם לא מתחתנים כי הם מחכים אולי מחר הוא יפגוש מישהי יותר יפה, והם לא מחליפים את הטלפון שלהם כי מחר יהיה S23 ו-4 ו-5. זאת אומרת, ברגע נתון תעצור, תבדוק האם זה רלוונטי כן או לא, כך החלטה תתקדם. מהשנייה אגב, שהחלטת, זאת ההחלטה. אז מספרים על, לא נזכיר שמות, איש בכל זאת חיל האוויר, אנשים מכירים אחד השני, אחד מהמועמדים להיות מפקד חיל האוויר, התראיין אצל שר הביטחון. ואז הוא אומר לו, הוא מדברים, ואז הוא אומר לו, בסוף יש לך עוד משהו להגיד? הוא אומר, כן, אני בטוח שאתה תחליט את ההחלטה הנכונה. עונה לו שר הביטחון, אחרי שאני אחליט, זאת ההחלטה הנכונה. אז אותו דבר פה, פעם אחת שבחרנו, זאת הבחירה הנכונה, זאת ההחלטה הנכונה. ולהפסיק להתעסק עם השטויות האלה של, אני קונה איזה משהו ואני ממשיך לראות בחנויות הראווה.
זה
הדבר
הכי גרוע דרך אגב.
זה הכי גרוע, זה הורג.
אלה שאחרי שהם קנו, הולכים להמשיך לבדוק.
אחי,
זה
למות.
זה למות. אני משתגע מהאנשים.
אחי, בחרת? זהו. כאילו מעולם הנישואים, התחתנת עם מישהי, אז זה כולם ברור שמישהו שהתחתן, לא הולך ממשיך עכשיו לבדוק עוד אופציות בשוק. קנית, אני בכוונה נותן את הדוגמאות הפשוטות, ניסויים זה לא פשוט כל כך, אבל אף אחד לא יעלה על דעתו להתחתן עם מישהי ולהמשיך אחרי זה לבדוק בטינדר, רגע, אולי יש אופציות יותר טובות.
אז אני אתן לך פה איזה רעיון. חשבתי
שתפתיע אותי שיש כאלה שכן, אז...
לא. אני לא יודע אפילו איך נראה טינדר, אבל רק שומע את זה מהילדים והכל, אבל אני אגיד לך משהו. אתה יודע, לפעמים שאתה עסוק, לא מדבר לראות נות דירה, לפעמים שאתה רוצה לעשות החלטות ואתה במרוץ ואתה בלחץ ובהכל, אתה לא פנוי רגשית לעשות החלטות כאלה, ואני זוכר שאני הכרתי את אשתי, ואתה יודע, התאהבתי במאות ראשון שעבדנו בשירות הביטחון, ואז נסעתי עם אבא שלי לשבועיים לחול, והיה לי פתאום רוגע, אתה יודע, יש לך בנסיעות, ותוך כדי נסיעה...
בכלל, גם שוויץ בזה.
ותוך כדי נסענו, היינו בתערוכה באנובר, והיינו בהולנד, והיינו בליאז' ובגרמניה, ובקיצור, עשינו טיול כיפי, אבא ואני, זה אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי איתו. אבל אתה יודע, בתוך כדי נסיעה, גם יש לך את הרגעים של השקט, וחשבתי לעצמי, רגע, מי יש לי ביד? והבנתי, אתה יודע, היה לי ברוגע להבין שיש, מצאתי משהו יותר טוב ממה שאי פעם חלמתי ויותר טוב ממני, והחלטתי, עשיתי החלטה שם, זה לקח לי דקות, כן? שאני מתחתן, חזרתי, זה לקח 3 חודשים והייתי על הברך, וכל השאר היסטוריה. אז לפעמים צריכים את הפניות דעת הזאת.
נכון, אז כן, צריך את הפניות, אני לא מזלזל בדבר הזה. אגב, הרבה מאוד אנשים באים כשיש להם שתי חלופות, הם אומרים, לא, עזוב, זה נראה לי אותו דבר. אתה יודע מה התשובה? אין בעיות, קחו אצופלי, תעשו אצופלי. ואז הם באים ואומרים, מה, נראה לך? לא. אז אם התגובה היא כזאת, זה אומר שאחת החלופות היא יותר טובה. והם יודעים את זה.
אבל אפשר אומר... לעשות את זה לפי טבלת נתונים.
אמרתי, אם יש טבלת נתונים, מצוין.
אז אני לוקח את מה שאתה אמרת, ואומר, חברים, תבנו לכם,
טבלת נתונים
להחלטה.
נכון, מראש.
מראש.
יפה.
ואז אם הטבלה הזאת, וכך דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, אם הטבלה הזאת, תלכו ותראו מה מצאתם, אם טק 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 ענה, וזה ענה בסבירות גבוהה,
בינגו, לכו על זה, זהו. ומאותה שנייה, לכו על זה, ומאותה שנייה תפסיקו להתעסק.
אז עוד פעם אנחנו מורידים את הרגש.
נכון.
ואנחנו מפעילים את ה...
את הנתונים, נקרא לזה, את העובדות.
את הקוגניציה, את המחשבה.
נכון. אבל ומהשנייה שסגרתם, זהו, אין יותר התעסקות עם העסקה הזאת. אל תתחילו לבדוק רגע, אולי המחיר עלה, המחיר ירד וכן הלאה. בסדר?
לא, זה ברור. אנס, החלטתם?
החלטתם.
קניתם? בכלל תשחררו.
אתם יודעים, זה כמו מישהו שבשוק המניות זה קורה המון, מישהו שקנה מניה מסוימת וממשיך לעקוב אחרי המניה שהוא התלבט. תמיד הוא התאכזב. בסדר, עזוב. יש לזה, זה מנגנון פסיכולוגי של דיסוננס קוגניטיבי, זה נקרא. לא, עזוב, סגרת, יאללה, סע, תתקדם. עכשיו, ברגע שאנחנו מניעים את החיים שלנו להחלטות מהירות, ואנחנו כל הזמן נעים, אנחנו על ציר של תנועה, אז אנחנו מחליטים יותר מהר, אנחנו מחליטים יותר טוב, אנחנו מתקנים יותר מהר, כל החיים שלנו נראים אחרת. זאת אומרת, הפחד שלנו לטעות מתגמד, הוא פחות מכיוון שאנחנו יודעים שגם אם נטעה אנחנו נתקדם הלאה, שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה בסדר גמור לטעות, זה חלק מהעניין, אז גם אם תהיה עסקה פחות טובה, בסדר? הרי בדרך כלל, אם העסקה היא גרועה, אז נזהה את זה. לא תהיה לנו בעיה. הבעיה זה בין הטוב ליותר טוב. אז בסדר, אז אולי הפסדת פה עוד איזה שבריר אחוז, אבל תשחרר, תתקדם הלאה בחיים שלך. ואז אולי תעשה איזשהו פליב ותתקדם לעסקה הבאה שלך, זה בסדר, אין עם זה בעיה.
שמע, זה מדהים, ובאמת, הפחד מלטעות, לא, זה לא סוף העולם, ואפשר לטעות ולתקן, רק צריכים להיות מספיק ערניים לתקן, ובייחוד שאנחנו אנשי עסקים.
צריך להיות, כן,
בעולם עסק. כמה פעמים אנשים לקחו החלטה בדרך, אתה יודע, אני חושב ששמעתי, אתה יודע, שמעתי אצל ערן גפן את מנכ״ל ווייז, עכשיו אני נזכר, שרצו לעשות את הקרפול. הוא מדבר כן. על זה, וזה מסתבר שזו הייתה החלטה עסקית שגויה, שזה לא עלה בקנה אחד עם הקורונה, ואנשים לא מכניסים אנשים לאוטו, והם השקיעו בזה המון כסף. אבל הוא החליט יום אחד שזהו, זו הייתה טעות, הוא מחק את זה, הוא אומר, הוא שאל אותו, ואיך התמודדת מול החברה? הוא אומר, תקשיב, מי שלא עושה לא טועה. אז עשינו טעות, ידענו לתקן את זה, ידענו להעביר את המשאבים מיד למקום אחר, והתקדמנו. אז אני אומר, תעשו, תטעו, זה לא נורא, תשתדלו לעשות את כל הפעולות המקדימות, זה לא לטעות.
נכון, יש בסרט הלהקה, יש איזה קטע שהוא זורק עליו לבן, על הבמאי, על טוביה צפיר, ואז זורקים עליו לבן, ואז הוא מתעצבן, ואז היה שם את הבחור שהיה עושה להם את הסאונד, ואז הוא לוקח לבן, שופך על עצמו ואומר לבמאי, הוא העניש אותם, אז הוא אומר לו, זה בסך הכל לבן. ואני חושב שלפעמים הפרופורציות, אני מכיוון שאני גם מגיע מעולמות הקבלה, אז לפעמים הפרופורציות שלנו על הדברים בחיים הם הפוכים. כאילו, בוא ניקח את הדברים בפרופורציות, ובסוף אנחנו מדברים על השקעות, וזה בסוף כסף, וכסף זה משהו שהוא בא והולך, הוא לא המהות בחיים. בסדר? הוא משרת אותנו כדי להשיג דברים בחיים, וברגע שאנחנו מבינים שהכסף, וגם בעולם העסקים, אז לפעמים, לפעמים אנשים אומרים לי, מה עשית את הפרויקט הזה והוא לא הצליח? הוא אומר, נכון, אבל זה סך הכל כסף. אז הפסדתי פה, זה בסדר, הכל טוב. התקדמתי הלאה בחיים שלי. וכשאנחנו מבינים באמת מה חשוב לנו בחיים, זה קצת סוגר לנו מעגל לתחילת הפודקאסט, מה באמת חשוב לנו בחיים? אנחנו מבינים שהכסף מקבל את הפרופורציות הנכונות שלו. ומי שלא מבין את זה, שיגיע לאיזה בית חולים ויראה אנשים שמוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לרדת מהמחלקה רגע ולנשום קצת אוויר למטה.
כן, אתה יודע שאני אסיים בזה שהיה חוק דירה שלישית וכל העולם התקשר אליי, וזה היה איזה יום שאשתי ואני היינו ביום הולדת של חבר באיזה בית מלון, ופתאום התקשר אליי מישהו מבוגר. וכולו רועד, ואני יוצא בו, רץ החוצה, ואשתי נבהלה, רצה איתי לראות מה קרה עכשיו שקרה משהו למישהו מהמשפחה. ואז אומר לי הבן אדם, תשמע, יש לי בעיה, יש לי 6 דירות, ואני לא יודע מה לעשות, ואני צריך שלם. אני אומר לו, אדוני, מאיפה? הוא אומר לי, מירושלים. אני אומר לו, מאיפה? הוא אומר לי, את השכונה. אני אומר לו, השכן שלך חולה סרטן. הוא אומר, מה, אתה מכיר את השכן שלי? אמרתי לו, לא. אבל השכן שלך, יש לו סרטן? הוא לא, יש לו בעיה בריאותית, לך יש בעיה של כסף. קובי, אני יודע למה חיכיתי לפודקאסט הזה. אני למדתי מזה, עשית לי שיעור ומדהים, ואני חושב שכולם נהנה מהשיעור הזה, ואני חושב שמעבר לזה שיעור, בגלל שחלק מזה אני גם מלמד בתוך הקורסים שלי, גם הרמת לתוך הקורס. קובי, תודה רבה שבאת.
תודה, כיף גדול, תודה על הזכות להתארח. לחברות.
ואנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך ביחסים האלה, ולכולם, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא.